ריבית בנק ישראל עלתה בחצי אחוז, זו עלייה שישית ברציפות, וסך הכל עומדת הריבית כרגע על 3.25%, מיד כל ההשלכות, אבל קודם זה. הלוואי ולא היינו אמורות לציין את התאריך הזה בכל שנה מחדש, 25 בנובמבר, יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים. לצערנו, לא מספיק קורה בטיפול הרשויות. המודעות בציבור עלתה, מהפכת מיטו קרתה, אבל חוץ מזה לא הרבה. בין אם זו קינה או אלימות מינית או כלכלית, בסוף הכל קשור, כי פשוט אפשר. הנה תזכורת למספרים. מתחילת השנה הזאת נרצחו בישראל 22 נשים. רוב הרוצחים היו בני זוג או שבאו מהסביבה הקרובה של הנרצחת. רק כרבע מהנשים מדווחות לרשויות, אבל הרוב לא משום הפחד מאלימות פיזית או מהפחד לאבד את הילדים או את התלות הכלכלית, גם במחיר של יציאה לעצמאות. הקינה של בן הזוג שקולה את האישה בין ארבעה קירות, שמבודד אותה מחברים, אפילו מהמשפחה הקרובה, בדיוק ככה זה מתחיל. אם לא תימלתי, זה עלול להיגמר ברצח. מתוך 22 אנשים שנרצחו מתחילת השנה, 12 הן מהמגזר הערבי. בכנסת היוצאת תוכנן חוק האזיקון האלקטרוני, שהיה אמור לתת פתרון מסוים לנשים מבני זוג אלימים שהורחקו מהבית. חילוקי דעות, קואליציה, אופוזיציה, והחוק נפל. תשכחו מהחופש, נשים יקרות. במקום שהגברים הסתתרו, אתן תמשיכו להימלט למקלט. 22 נרצחות והשנה עוד לא נגמרה. אל תאבדו תקווה, אפשר להיפרד, להישאר בחיים ולנצח. ושוב, תודה לך שירה איסקוב, על האומץ שלך. Here we go.
עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
אם כן, ריבית בנק ישראל עלתה בחצי אחוז, סך הכל עומדת הריבית על 3.25%. מיד הפרטים וההשלכות נדבר עם הדוקטור סיגל ריבון מבנק ישראל, ומנכ״ל בנק ירושלים יאיר קפלן, האם הבנק ישנה את תנאי המשכנתאות וההלוואות שלו בעקבות עוד העלאה של הריבית, כאמור בחצי אחוז. וגם מרב כהן, יש עתיד, השרה לביטחון חברתי על תוכנית החומש לחברה הערבית, לא מס ולא הבאס, כך מתברר, רק על 4 מיליארד ניתנו במסגרת התוכנית, ולא 53 מיליארד, כפי שהאופוזיציה טענה בשנה האחרונה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו בר ברגר. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. כאמור, בנק ישראל העלה את הריבית בחצי אחוז, האסטרטג הראשי של IBI, רפי גוזלן, עם הנתונים.
רואים המשך עלייה באינפלציה, היא מגיעה בחודשים האחרונים לכיוון 5%, כנראה תישאר שם גם בקצב הזה, גם בחודשים הקרובים, ולכן היא לא מותירה לבנק ישראל יותר מדי ברירה, אלא להעלות את הריבית. חשוב לזכור שיעד האינפלציה של בנק ישראל הוא בין 1-3%, כלומר מדובר באינפלציה שהיא משמעותית מעבר ליעד שלו. סך הכל זה אמנם חלק ממגמה עולמית, אבל כל עוד האינפלציה נותרת ברמות של 5%, ואפילו אם היא תתמתנת לרמה קצת יותר נמוכה, בנק ישראל ימשיך להעלות את הריבית.
התעשיינים מתנגדים, יושבת ראש מכון הייצוא איילת נחמיאס ורבין מסבירה למה.
אנחנו רואים שעדיין על קצב האינפלציה ההשפעה של העלאת הריבית לא ניכרת. כשאנחנו מסתכלים על היצואנים, אנחנו מתחילים לזהות למרות העלייה ביצוא גם השנה, אנחנו מתחילים לזהות דאגה אמיתית גם בעולמות של ההשקעות. ההשקעות בתחום ההייטק ירדו ב-27% גם בישראל וגם בעולם. ואנחנו כבר מתחילים גם לזהות דאגה מסוימת תזרימית, כתוצאה מזה שחברות ייקלעו לקשיים תזרימיים, וכתוצאה מזה חברות בישראל ייפגעו.
חבר הכנסת משה גפני התמנה ליושב ראש הזמני של ועדת הכספים. גפני אומר היום שבראש סדר היום של הוועדה בראשותו, טיפול ביוקר המחיה.
אני שמעתי הבוקר שנגיד מתכוון להעלות את הריבית במשק. המשמעות של העניין זה שאלה שיש להם היום את המשכנתאות יצטרכו לשלם יותר כסף. אני מתכוון לקיים על זה דיון. אני רוצה להעלות את הנושא של העלייה במחירי החלב. אנחנו לא נברח מהעניין של יוקר המחיה. לא יש שר אוצר במדינת ישראל, לא חשוב מי שזה יהיה, שהוא יגיד לי לא לקיים דיונים בדברים הקריטיים, הכלכליים, החברתיים שחשובים לכולם.
מנכ״ל חדש לחברת טבע, ריצ'רד פרנסיס, ייכנס לתפקידו בתחילת 2023. קר שולץ, המנכ״ל הנוכחי, יעזוב את תפקידו מוקדם מהצפוי. פרנסיס מגיע לטבע מחברת סנדוס, מקבוצת נוברטיס. ויושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, חושף היום שרשות המיסים סובלת מנטישת כוח אדם.
הלכתי לעשות איזשהו סידור אישי ברשות המסים בגבעת שאול, והזדעזעתי. יש חוסר עצום בכוח אדם, רואי חשבון, מנהלי חשבונות, עורכי דין, פשיטת רגל אמיתית. גם השכר שלהם הוא שכר שבושה וחרפה, פשוט בושה וחרפה. אחוזים ניכרים ברמות של 35-40 אחוז עזבו את רשות המסים. אם לא יהיה שם מי שיעבור על תיקי הנושים למיניהם, לא יהיה כסף, לא תהיה גבייה כמו שצריך.
יושב ראש הכנסת דיבר בטקס חילופי ראש ועדת הכספים, הוא ביקש ממשה גפני לטפל בנושא בהקדם. ומחלבות רמת הגולן, המחלבות מבקשות הקפאת הליכים. המחלבה הזו החמישית בגודלה בארץ עברה חובות בהיקף של 40 מיליון שקלים, והיא מעסיקה כ-130 עובדים, ונמצאת בבעלות שיתופית של מספר קיבוצים. עד כאן הכותרות שלנו, מיד הכל על הריבית העולה. שלום ליעל אילון, עורכת איפה הכסף.
שלום ענת.
אם כן, בפעם השישית ברציפות צריך לומר, בנק ישראל מעלה את הריבית בחצי אחוז, הציפיות היו אפילו לשלושת רבעי אחוז.
נכון.
בסך הכל הריבית עומדת על 3.25%, לא סכום נמוך. מה הביא את הנגיד בעצם, או את בנק ישראל, להעלאה הזאת?
טוב, אז יש מספר סיבות להעלאה, אבל צריך באמת לומר, בנק ישראל בעצם מיתן את העלאת הריבית, הציפיות היו לשלושת רבעי האחוז בקרב חלק גדול מהחזאים. בין הסיבות העיקריות באמת להחלטה בכלל להעלות את הריבית, כמובן סביבת האינפלציה, האינפלציה במשק שממשיכה לעלות ומסתכמת ביותר מ5%. לצידה כמובן ובמקביל עולים מחירי הדיור, ענת, בקצב אפילו גבוה מהחזוי, אנחנו מדברים על שנה אחורה, של עלייה של כ-20% במחירי הדיור, ובמקביל בסך הכל בבנק ישראל אומרים, המשק נמצא בסביבה כלכלית איתנה, הצמיחה אמנם מועטת, אבל ממשיכה לעלות, אחת הגבוהות בעולם, אבטלה אמנם מתחילה לעלות, אבל עדיין ברמה מאוד גבוהה, מאוד נמוכה, תעסוקה ברמה גבוהה, ובעצם באיזונים המאוד עדינים, בין החשש ממיתון, ובין הרצון לבלום את האינפלציה, המשק עדיין מספיק חזק, כדי לקבל את העלאות הריבית.
עכשיו נאמר שלום לדוקטור סיגל ריבון, שהיא מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר של בנק ישראל. דוקטור סיגל ריבון, שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, חצי אחוז, בעצם הציפיות היו לריבית טיפה יותר גבוהה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו נמצאים במצב, נגיד, יחסית טוב, כי ציפו ליותר גבוה מזה?
אני חושבת שזה אומר שבנק ישראל שקל את כל השיקולים, כמו שכבר אמרתם באמת וסיכמתם יפה מאוד, והחליט שזה שינוי הראוי והמתאים בשלב שאנחנו נמצאים, גם מצד אחד אינפלציה שהיא מעבר ליעד, שעדיין צריך לפעול להוריד אותה, מצד שני, כמו שאמרתם, פעם שישית שמעלים את הריבית, אנחנו נמצאים כבר יותר קרוב לאיזושהי רמה שכנראה תהיה הרמה שבה נעצור, ולכן היה נכון מבחינת הבנק, הוא ראה לנכון להעט מעט, עדיין חצי אחוז זה לא העלאה קטנה, בהחלט העלאה משמעותית, אבל נכון שזה קצת יותר איטי ממה שראינו.
שזה מעניין מה שאת אומרת, דוקטור סיגל ריבון, כי בהעלאה קודמת באמת הייתה הערכה, וזה מדובר על זה באמת בשבועות האחרונים, שכשזה יגיע לשלוש וחצי, אולי שלוש שש, כאן זה ייעצר. כלומר, אנחנו ממש נמצאים לדעתך, להערכתך, על סיפור של סיום העלאות האלה?
אז נכון, את צודקת שבתחזית הקודמת של חטיבת המחקר, הרמה הסופית לזמן הקרוב הייתה הערכה של חטיבת המחקר לשלוש וחצי, אבל עבר מהזמן, גם השתנו הערכות ריבית במקומות אחרים בעולם, גם השתנו התנאים במשק, ואני חושבת שגם בהודעה של הוועדה וגם בכלל יכול להיות שהשלוש וחצי הזה יהיה הרמה שנגיע אליה תהיה קצת יותר גבוהה משלוש וחצי, אבל בהחלט אנחנו הרבה יותר קרובים לאיזושהי רמה שתהיה כנראה הרמה שנהיה בה מאשר מה שהיינו לפני חצי שנה. וכמובן הבנק ממשיך כל הזמן משבוע שבוע, בוודאי לקראת החלטות ריבית, לעקוב אחרי כל הנתונים, כמו שאמרתם, גם הפעילות, גם המחירים, ומקבל את ההחלטות כל פעם בהתאם למצב באותו זמן ובהתאם להערכות שלו קדימה.
אתם מדברים על משק כלכלי חזק, אבל עדיין יש באמת סימנים ראשוניים, אולי להאטה ואפילו לסוג של מיתון, ירידה במספר המשרות הפנויות במשק, בעיקר בהייטק, הנושא של הצמיחה שמועטת. עד כמה אתם מוטרדים מהסימנים הללו, ועד כמה אתם חוששים שאולי הציבור או הלקוחות, בעיקר של הבנקים, חווים את העלאת הריבית בצורה יותר משמעותית משאר המשק?
אז קודם כל לגבי המצב הפעילות, אז כמו שאמרת נכון, אנחנו רואים אולי איזושהי עתה בקצב הצמיחה, אבל בוודאי לא הייתי משתמשת במילה מיתון, עדיין רמת התוצר, רמת הפעילות גבוהה ממה שהיה על פי איזושהי מגמה שהיינו צופים אותה לפני הקורונה, זאת אומרת שהמשק נמצא בהחלט במצב טוב, כמו שאמרת גם האבטלה ברמה נמוכה, אנחנו רואים שעדיין יש גם עודף, יש הרבה מעוסקים, אבטלה ברמה נמוכה, אפשר לומר שעודף הביקוש, כלומר הלחץ בשוק העבודה, אולי קצת יותר נמוך כרגע, וגם זה יקל להאט את הלחץ על המחירים, לצמצם את הלחץ על המחירים, אבל בוודאי לא הייתי משתמשת במונחים של מיתון. וגם בכל זאת צריך לזכור שבסופו של דבר זה המנגנון של הריבית, מעלים את הריבית, זה אומר שצריך קצת יותר לשקול כשבאים לצרוך, לחסוך זה משהו שקצת יותר כדאי לעשות, ודרך זה הלחץ על המחירים מתמתן, זה לוקח זמן, וזה בסופו של דבר המנגנון שדרכו אנחנו מקווים לראות את ההתמתנות.
האם כבר רואים את זה, האם יש אינדיקציות לזה שאנשים צורכים פחות, שלוקחים פחות משכנתאות, אנחנו כבר יודעים כי המשכנתה מתייקרת, איפה אתם רואים את זה?
אז אנחנו רואים קצת, אנחנו רואים גם באשראי העסקי העתה, אנחנו רואים כמו שאמרת ירידה בקצב הגידול של המשכנתאות, גם בעסקאות בשוק הדיור, אנחנו בצריכה הפרטית עדיין בסך הכל בצריכה השוטפת בדברים הרגילים שאנחנו קונים יום יום עדיין רואים צריכה חזקה, אנחנו רואים קצת, אנחנו רואים כן ירידה בצריכה של דברים שהם יותר תלויים באשראי ובריבית, כמו מה שאנחנו קוראים בני קיימה, מכוניות, מקררים, דברים שקונים להרבה זמן, שזו הוצאה יותר גדולה, שהיא תלויה, חלק מהאנשים לוקחים אשראי בשביל זה, ובהחלט זה עוד פעם, זה המנגנון שדרכו הריבית עובדת.
זה לא המנגנון שבסופו של דבר, אם את אומרת מוצרים בני קיימה, אז בסופו של דבר זה יביא למיתון, כי לא יקנו, לא יוציאו, לא יצרכו.
אז עוד פעם, מיתון זה מילה מאוד חזקה,
בסדר,
וגם
נכון, אבל דבר, הכיוון, העתה, בואי נקרא לזה.
העתת מיתון הלחץ על המחירים, וגם בכל זאת בהערת שוליים אני אגיד שהמוצרים האלה שהזכרנו הם ברובה מוצרים מייבוא, אז ההשפעה המשמעותית היא תהיה פחות ייבוא, וגם בשוליים, נכון, פחות ייכנסו לחנות, פחות יקנו, בהחלט לא הייתי משתמשת במילה מיתון בשום אופן בשלב הזה, אלא באמת איזושהי התמתנות של עודפי של הביקושים, ואולי קצב צמיחה שהוא תואם יותר את הטווח הארוך וקצת יותר מתון, ושוב, זאת הדרך בסופו של דבר להאט את האינפלציה, שזה משהו שאנחנו לא רוצים שיישאר איתנו כמובן.
הצינון הזה או ההתמתנות הזאת, אבל לא מצליחים עדיין לעצור את ההתייקרות במחירי הדירות.
זה נכון שלוקח זמן, עד שעדיין לא רואים מעטה בקצב, כמו שאמרת, הקצב השנתי הוא 20%, אבל אנחנו כן רואים אינדיקטורים מקדימים, אנחנו כן רואים את העטה במשכנתאות, אנחנו כן רואים את העטה, את הירידה בהיקף העסקאות, ובסופו של דבר אנחנו מקווים ומניחים ומאמינים שאנחנו נראה לפחות העטה בקצב העלייה, וכמובן, את יודעת, אנחנו גם לא רוצים לראות ירידה מאוד משמעותית ומהירה, אנחנו רוצים לראות התמתנות של השוק, ואני מקווה שבהחלט זה בדרך.
תגידי, נגיד בנק ישראל הוא בעצם יועץ, סוג של יועץ לממשלה, ועכשיו בחילופי הממשלות שיהיו, השאלה אם לא יהיו כיוונים אחרים ומתחלף שר אוצר, איפה בנק ישראל בסיפור הזה, עם העלאות הריבית ועם כל המצב של המשק?
אז בנק ישראל, או בעצם כלשון החוק הנגיד, הוא בהחלט היועץ הכלכלי לממשלה, ואכן אנחנו ממלאים את תפקידנו, ואנחנו כיועץ כמובן נעבוד ונייעץ ככל הידע המקצועי שלנו לכל שר אוצר, לכל ממשלה. ההחלטות של הממשלה כמובן הן החלטות של ממשלה שנבחרה, על פי טעמיה והשקפות העולם שלה. אנחנו כן נייעץ בהקשר של אחריות, בהקשר של הוצאות שיתמכו בצמיחה, בת קיימה, בהעלאת הפריון, שאתם יודעות שזה בעיה שאנחנו עוסקים בה לאורך זמן, אבל בהחלט בנק ישראל והנגיד עומדים לרשות הממשלה, כיועץ
כן,
הכלכלית,
כלומר, היום,
לכל
היום,
ממשלה.
כל יועץ יגיד שפיזור כסף זה לא בדיוק העת.
כן. דרישות קואליציוניות של 30 מיליארד שקל.
אנחנו נתייחס ספציפית לכל דבר כשנראה, כשתהיה הצעת תקציב, וכמו שתמיד אנחנו אומרים, מה שחשוב זה באמת ההסתכלות ארוכת הטווח, ההשקעה בתשתיות, גם תשתיות פיזיות, גם תשתיות חינוך, שהן לא פחות חשובות ואולי יותר חשובות.
אוקיי, דוקטור סיגל ריבון, מנהלת האגף המוניטרי בחטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה.
תודה לכן, כל טוב.
שלום, שלום. כאמור, 0.5%, סך הכל הריבית עומדת כבר על 3.25%. יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים, שלום.
שלום רב.
שלום.
טוב, קודם כל, התגובה שלך להעלאת הריבית?
אני חושב שזה היה די צפוי, הציפיות בשוק דיברו על בין 0.5% ל3.25%.
נכון, וזה שזה רק 0.5%, רק במרכאות, זה מפתיע נגיד?
לא, אני חושב שזאת החלטה מושכלת בין העלה חריפה מדי שתוביל את המשק אולי קצת יותר למיתון, לבין העלה נמוכה מדי שיכולה לא להספיק כדי למתן את האינפלציה.
יאיר, אתם בנק שבולט מאוד במתן מימונים, משכנתאות, הלוואות רכב, לא רק ללקוחות שלכם, אלא גם ללקוחות חיצוניים, בגלל שיעורי הריבית הנוחים שלכם. האם אתם כבר מרגישים בחודשים האחרונים את ההשפעה של הריבית, אם זה על מוסר תשלומים, החזר הלוואות, עומס על הלקוחות?
ברור שהחזרי המשכנתאות עלו כתוצאה מעליית הריבית, אין מה לעשות, זה מובנה, וההחזרים באמת עלו בכמה מאות שקלים ללקוח ממוצע. אנחנו לא מרגישים איזושהי מגמה מסוימת במשכנתאות, אני חושב שהקצב הריבית היה מהיר מאוד, ובמספר חודשים עוקבים, אנחנו לא מרגישים איזושהי השפעה מיוחדת
כרגע. אתם לא מרגישים, אבל הלקוחות מרגישים.
לא, ודאי. אמרתי, נטל ההחזר בוודאי עלה. מה שאמרתי, שאנחנו עוד לא מרגישים את זה באיכות האשראי, אנחנו כן מרגישים ירידה בקצב המשכנתאות, כלומר. פחות פונים למשכנתאות, יש בשוק בכלל ירידה בביצוע המשכנתאות של בערך 20%, שזה די דרמטי.
תגיד, מה המדיניות שלכם, יאיר קפלן, לגבי הלוואות בכלל? כלומר, בתקופה הזאת, כשאנשים חלילה עלולים להסתבך, גם משכנתה, גם הלוואות חוץ-בנקאיות, וגם נגיד הלוואות על רכב, שאתם בנק שנותן, מה השיקולים שלכם? איפה המדיניות שלכם כרגע?
והאם החלטתם אולי להחמיר קצת את הקריטריונים?
אז קודם כל, תמיד בבחינת הקריטריונים למתן אשראי, אין שינוי מהותי לעומת מה שהיה קודם. אנחנו תמיד בוחנים את כושר ההחזר ואת היכולת של הלקוח להחזיר את המשכנתא. בתקופה האחרונה כן ערכנו את תקופות המשכנתאות כדי להקל על הלווים להחזיר, ועשינו גם פריסה יותר נוחה של המשכנתאות והתאמה של המסלולים כדי להקל על הלקוח להחזיר את המשכנתאות, ובכלל אנחנו כמובן מקפידים גם במודלי החיתום ובחינות כושר ההחזר, אנחנו עושים גם תרחישים של עליית ריבית במשק, זה לא תפס אותנו בהפתעה, העלאת הריבית הזאת הייתה צפויה והתכוננו אליה.
המאזנים של הבנקים ברבעון השלישי אמורים להיות טובים, העלאת הריבית לא פוגעת בפעילות שלכם, להפך, היא מגדילה אותה. האם אתה סבור שהבנקים צריכים לנקוט אולי צעדים יותר לקראת הלקוחות, להעלות ריביות בפקדונות, אולי להפחית ריביות בהלוואות, לצמצם אולי רווחים שלהם, אבל להיטיב עם הלקוחות?
אנחנו באופן עקבי מקפידים לתת ריביות אטרקטיביות על הפקדונות שלנו, גם לפני העלאות הריבית וודאי עכשיו, תמיד תמצאו אותנו בחלק העליון של הטבלה, אם לא מובילים את הטבלה בשיעור הפקדונות, הריבית על הפקדונות, ו... אני מניח שנמשיך כך גם קדימה, וודאי שהנושא של הוגנות ויחס של מה שנקרא קונדקט כלפי הלקוחות הוא דבר שמכוון אותנו בעשייה השוטף.
אולי אפילו תעלו את הריבית על הפקדונות? עוד?
זה תלוי, את יודעת, זה תלוי בצרכים של הבנק, לא כל דבר תלוי רק תלוי באיזה מטלולים, פקדונות זה מילה כללית מאוד.
צרכים של הבנק, אני יודעת מה זה, אז, אבל אתה יודע, כאילו, כשמאזינים שומעים אותנו עכשיו, אומרים, טוב, שירוויחו טיפה פחות, אבל שיתנו לנו יותר.
אז קודם כל, בנק ישראל עשה דבר מאוד יפה, והיום משקף לכל הלקוחות את הריביות של הפקדונות בכל הבנקים, והלקוחות יכולים לתחר ולבחור את ה... בנק שנותן הכי הרבה, ואנחנו תמיד במקומות הראשונים, לא במקור הראשון.
לא, אני שואלת אותך שאלה עקרונית. למה תמיד הבנקים שואפים להרוויח יותר, ואם יש לנו פלוס, בקושי נותנים לנו, ועד שנותנים לנו, גם נותנים לנו כלום, וכשיש מינוס, אנחנו משלמים, אתה יודע,
ריבית דריבית.
ריבית דריבית, בדיוק.
אז אני לא חושב שאצלנו זה בדיוק המצב, תבדקו ותראו שאנחנו
משלמים. סבבה, אני רק
לא, אני מדברים לך, על בנק ירושלים.
אני מדברת על עניין עקרוני, שבאופן עקרוני, עמלות הבנקים מאוד מאוד יקרות, אנשים משלמים הרבה כסף, אולי מי שנמצא במצב יותר טוב, מגיע לו איזשהו צ'ופר.
אני בהחלט חושב שהבנקים צריכים לתת ריביות הוגנות ללקוחות שלהם, ואני לא מייצג את כל המערכת הבנקאית, נכון. אני מייצג את בנק ירושלים.
כן, כלומר, מה שניתן עכשיו, זה לא מספיק לדווחה. לא על ידי בנק ירושלים.
אני, שוב, לא מייצג את כל המערכת הבנקאית, בבנק ירושלים אנחנו משתדלים להיות הוגנים ולתת את הריביות הטובות ביותר ללקוחות.
אוקיי.
אני חושב שאנחנו תמיד נותנים את זה, לא חיכינו להעלאת הריבית כדי להיות הוגנים ולתת ריביות גבוהות ללקוחות.
אוקיי, יאיר קפלן, מנכ"ל בנק ירושלים, תודה רבה.
בבקשה.
תודה.
חבריי השרים, היה לי לכבוד לשרת איתכם יחד את המדינה הזו ואת אזרחיה. אנחנו עוד נחזור לחדר הזה מהר יותר ממה שאתם חושבים.
שלום לשרה לשוויון חברתי ולגמלאים, השרה יוצאת, מרב כהן, יש עתיד, שלום.
שלום.
טוב, על סמך מה אומר בעצם יאיר לפיד אתמול את הדברים האלה בדברי הפרידה שלו בישיבת הממשלה האחרונה?
על סמך אמונה עמוקה שבצדקת הדרך שלנו, וכרגע יש לנו את המשימה לשכנע את הציבור בצדקת הדרך הזו, ולהציע אלטרנטיבה, וגם לשמור על המדינה היקרה
לא
שלנו,
שיש עליה לא מעט איומים. לא הצלחתם לשכנע, שרה כהן, לא הצלחתם לשכנע, ועובדה שזה לא שווה כוחות כאן.
אין ספק שהפסדנו בבחירות, אבל מכאן אנחנו צריכים לבוא ולחדד את ההבדלים האידיאולוגיים, ואני חושבת שיש גם הזדמנות גדולה במקום המורכב שבו אנחנו נמצאים, הזדמנות להסיר את המסכות. הנה, מקבל הציבור בישראל, ממשלה על ימין מלא מלא מלא, מאוד מאוד קיצונית, ואנחנו נראה האם באמת ממגרים את הטרור, האם מנצחים את החמאס, האם פותרים את יוקר המחיה בזמן קצר, האם מחזירים את המשילות בנגב תוך פחות שנה. אנחנו נראה את הדברים האלה,
כן,
אנחנו נהיה
אבל...
עניינים, אנחנו נהיה עניינים, אנחנו נתמוך איפה שקורים דברים טובים, לא נעשה את מה שעשו לנו.
אבל באופוזיציה שהיא במיעוט, כל הדברים האלה את אומרת, זה נכון, אבל באופוזיציה שהיא במיעוט, יש קצת קשה לממש את הדברים האלה, אבל תראי מה אומר היושב ראש הזמני הנכנס, החדש ישן של ועדת הכספים, הוא אומר, היינו מקבלים הכל מלפיד, אם היינו הולכים איתו לקואליציה, מה הוא לא הבטיח? חצוף, למה לא אמרת את הדברים האלו שנה וחצי? איפה הוא היה?
מה זאת אומרת? אנחנו לאורך כל הדרך עקביים בעמדות שלנו. אתם מדברים על, את כרגע מתייחסת לנושא החרדים.
כן.
אנחנו לא רק דיברנו, אנחנו עשינו. הממשלה שלנו העלתה את שכר החיילים ב-50%, והממשלה הזו המהלך הראשון שלה זה להכפיל את הקצבאות לאברכים ולהנציח את העוני. אנחנו אמרנו אז, ואנחנו אומרים גם היום, יש היום 150 אלף אברכים, זה סדר גודל של צבא. העלות של הכפלת הקצבאות עבורם זה 1.5 מיליארד שקלים במיידי, ונזק של עשרות מיליארדי שקלים למשק ישראלי כתוצאה מהנצחת העוני ושכר נמוך שאנשים מקבלים. המס הזה, מס שס, זה מס שכלכלת ישראל פשוט לא תעמוד בו. אמרנו את זה אז, אנחנו אומרים את זה גם היום. אנחנו חושבים שצריך להשקיע בחברה החרדית, אבל בדברים נכונים שמעודדים
אבל פה ושם גפני ולפיד היו קרובים בתקופות מסוימות של השנה ורבע של הקואליציה הזאת, של הממשלה שלכם, ובכל זאת זה לא הבשיל.
אני לא יודעת מה זה קרובים. אני אומרת לך שעל פי תפיסת עולמי,
יום הולדת, חתונה.
אנחנו היינו, כולם בני אדם, ואנחנו קולגות, וגפני הוא חבר כנסת נמרץ, חרוץ והגון. אני לא מייחסת שום דבר רע לאף אחד ברמה אישית. אני גם הייתי רוצה לראות ממשלה שאנחנו יושבים בה ביחד עם החרדים. אני אומרת לך יותר מזה, זה חלק מתפיסת עולמי. אנחנו צריכים למצוא את המחנה המשותף ולייצר אחדות בעם, אבל להשקיע את הכסף בדברים שבאמת עוזרים לחברה החרדית, ולא בדברים שמנציחים עוני.
גפני בעצם לא אומר אמת?
מה הוא אומר?
אמרתי לך מה הוא אומר. ראיתי לך
מה הוא אומר? שמה, שהבטחנו לו דברים, לא הבטחנו שום דבר כזה, לא הבטחנו להכפיל לא קצבאות לאברכים, ולא הבטחנו לעשות דברים מסוכנים כמו לתת תקציבים למוסדות שלא מלמדים
אפילו ליבה. אפילו חצוף הוא כינה את לפיד. חצוף, עד כדי כך.
זה שלו, זה שלו, וכל איש וסגנונו. אנחנו באג'נדה שלנו באופן עקבי, כן להשקיע בחברה החרדית, כן לעזור לאנשים להתפרנס בכבוד, כן לעזור לאנשים להגיע להשכלה, לפרנסה, לעצמאות, לצמיחה, לא להנציח את העוני באמצעות קצבאות שמעודדות אנשים להמשיך לשבת בבית, ולא לדאוג למשפחתם.
יפה, אני אשאל אותך עוד דבר אחד, שבעצם היום נחשף המספר האמיתי, דיברו על מה שנקרא מס אבס במשך שנה ורבע, 53 מיליארד שקלים למנסור אבס, לחברה הערבית, ובסוף זה מסתכם ב-4 מיליארד. איפה? מה קרה פה בעצם?
רגע, אז כל הזה, כל הזמן היה פה פייק ניוז בטירוף, ולא משנה כמה הסברתי ואמרתי, מכונת התעמולה השקרית עבדה כנגד, והיה מאוד קשה לעמוד אל מול זה. המספרים הם כאלה, תוכנית החומש היא של 30 מיליארד לחמש שנים, קרי, זה אמור להיות 6 מיליארד שקלים בשנה, שכל הכסף הולך למטרות נעלות ביותר למען החברה הישראלית כולה, כי אם אנחנו נעזור לאוכלוסייה הערבית בישראל לזכות במקומות עבודה ובהשכלה גבוהה ובתחבורה ציבורית שתוביל אותם למרכזי תעסוקה ויהיו כיתות לימוד וגני ילדים, אז אנחנו באמת נעזור לאנשים לצאת מהעוני והם לא יפנו לפשיעה ולאלימות, והרווח הוא יהיה של כולנו. אז אנחנו הוצאנו, פרסמנו היום את הדוח של סיכום השנה הראשונה לתוכנית החומש, ואנחנו מראים שם בדיוק לאן כל שקל הלך. 4 מיליארד שקלים שלא הלכו, כפי שנתניהו הפיץ בקמפיין שקרי וארסי, למימון החמאס, מין דברים שבאמת לא יאומן שאנשים אומרים דברים כל כך לא אחראים, אלא זה הלך לתכנון של יחידות דיור במקומות שלאנשים אין איפה לגור, זה הלך לכבישים ביישובים ערבים, לכבישים עירוניים כדי שאנשים יוכלו להגיע למקומות עבודה, זה הלך לבתי ספר ולגנים, זה הלך כדי לשקם רשויות מקומיות שלא מצליחות לתת שירותים לתושבים שלהם, זה הלך לערים המעורבות כדי שהאנשים שחיים שם יהודים וערבים כאחד יוכלו להתגונן מפני אלימות או יעבדו על החיים המשותפים בערים האלה, ועוד סוגיות באמת שחשובות לכולם. אני מקווה מאוד שהממשלה הבאה תמשיך את התוכנית החשובה הזו, זה צריך להיות קונצנזוס, כי אם אנחנו לא נטפל ב-20% מהאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, כולם יסבלו מזה, זה אינטרס של כולנו.
ואת מעריכה שהיא תמשיך את הקו הזה או שהיא תפסיק?
תראי, כשמסתכלים על עובדות ולא על דיבורים, אז ממשלתו של נתניהו הייתה הראשונה לעשות תוכנית חומש למען החברה הערבית. בזמנו זה היה בהיקף של 15 מיליארד,
נכון.
היום זה בהיקף של 30 מיליארד. ואנחנו הפקנו הרבה לקחים מהתוכנית הקודמת, שהייתה בתקופתו של נתניהו, שגם היא הייתה תוכנית חשובה מאוד. ורק שיפרנו אותה והפקנו לקחים כדי שהביצוע יהיה יותר יעיל, ואני רוצה לקוות שימשיכו עם זה.
Okay.
המצב ברשויות הערביות הוא מאוד מאתגר, צריך לחזק אותן, השקענו בכוח אדם איכותי יותר שם,
אנחנו איפה חייבות שצריך לסיים.
השקענו חברות חיצוניות.
השרה לשוויון חברתי ולגמלאים. תודה רבה לך, מרב כהן, תודה רבה. פרסמות. טוב, חזרנו, שני עדכונים שרים, קודם כל יש מונדיאל, אתם יודעים, דקה 72, אנגליה 5, איראן 1, זה בשלב הזה, הרבה תקווה אין שם לאיראנים כנראה, והודעה מרשות המיסים, בהמשך לכל מיני פניות שנעשו אליהם, מאשרים כי משעות הבוקר נחקר ברשות המיסים, ראש עיר מאזור המרכז, בחשד לביצוע עבירות מס, ועכשיו נאמר שלום ליעל מליק, ראש משה בחברת הייטק, בבלו ויין, שלום יעל. שלום שלום, הקו טיפה משובש, אני אתחיל בזה שדיברנו קודם עם בחירה מבנק ישראל בהמשך להעלאת הריבית, והיא אומרת שהמשק בעצם בסדר, האבטלה לא גבוהה, יש עדיין תעסוקה, אנחנו במצב טוב, והנה בהייטק אנחנו שומעים ש-6,500 עובדי הייטק פותרו רק בישראל בתוך שנה, שלא לדבר על זה שבארצות הברית, והחברה שלכם בלו ויין עובדת בארצות הברית. איך את מסבירה את הפערים האלה, או שבעצם לא?
תראי, אני חושבת שזה הכל חלק ממגמה כוללת, כמובן נהיית יותר ויותר עולמית. אנחנו חברת טכנולוגיה פיננסית קטנה, יש לנו 600 עובדים, ואנחנו
יעל, בואי תנסי לשנות איזשהו מיקום, ככה תסתובבי עם הטלפון ותדברי תוך כדי, כי הוא ממש משובש, וחבל לי, ממש הזמן שלנו קצר מאוד, חבל לי לפספס את השיחה. אם לא נעשה אותה אולי מחר, אבל בואי ננסה בכל זאת להתקדם.
אוקיי, בואי ננסה, שמעתי יותר טוב.
כן, ממש טוב, עכשיו, בדיוק.
אוקיי, נהדר, תדעת, הייטק, טכנולוגיית הטלפון עובד פחות טוב. הנה, ננסה פה.
טוב, מעולה.
יופי.
אז בהמשך לשאלה שלי, בהייטק מפטרים בישראל לפחות על פי הערכות, 6,500 עובדים, בארצות הברית בקנה מידה באופן יחסי הרבה הרבה יותר גדול, למה הפער הזה בין מה שבנק ישראל רואה לבין המצב בתעשיית ההייטק?
תראי, מה שאנחנו רואים זה בעצם, אנחנו רואים חלק ממגמה עולמית, אנחנו רואים שסך הכל, בפרספקטיבה שלי, כמי שאגב חיה בארצות הברית ועובדת בחברה שיש לה משרדים בארצות הברית, בישראל וגם באודו, אנחנו רואים את המגמה הזו כבר הרבה זמן. זה התחיל במאי, שהייתה איזושהי התפקחות בעקבות כמה שנים של כסף מאוד זול שנבע מריבית אפס בארצות הברית וטימפום של טריליוני דולרים של הממשל לכלכלה, מה שיצר בתחום ההייטק ספציפית צמיחה לא יעילה של חברות.
תגידי, שוב אמרתי, נתוני על המס מראים כי מספר המשרות הפנויות של מהנדסי תוכנה קרס ב-37% בתוך חצי שנה, של מהנדסים ב-30%, זה מספרים באמת שלא היינו שם הרבה מאוד זמן.
זה מספרים שלא היו, אבל בוא נסתכל על זה רגע ברמה כוללת. כשאת חברת טכנולוגיה ואת מפתחת אסטרטגיה 5 שנים קדימה, 3 שנים קדימה, והכסף זול, את פתאום לא נמצאת, את נמצאת במצב לא, שהוא לא סביר, וזה הרבה חברות היו באותה קופסה, שבה בעצם אני לא חייבת לבחור נתיב א' או ב', אני לא חייבת להיות הכי יעילה, אני לא חייבת לתעדף את פיתוח מוצר א' או פיצ'ר ב', כשאני יכולה גם וגם. אז המקום הזה של הגם וגם, איפשהו זה מופיע למתכנתים ומהנדסים, זה פוגש אותם בדיוק במקום הזה, במקום שחברות פתאום, עכשיו אופק הגיוס של השקעות, של כסף, הוא מאוד השתנה, וחברות חייבות לעשות תיעדוף באסטרטגיה שלהם, לראשונה בזה כמה שנים.
תשמעי יעל, אני ממש מתנצלת, כי הקו היה משובש ולכן הפסדנו איזה דקה וחצי בשיחה שלנו, נעצור כאן, יעל מאליק, חברת בלו ויין, תודה רבה. תודה.
בסדר גמור.
שלום,
תודה,
להתראות. פרסומות. טוב, נסתפק בדקה שנשארה לנו לבורסה, אורי גרינפלד, אסטרטגר שיפסגות, אלן אורי.
אלן ענת.
תגובת הבורסה לריבית ודולר.
אז בתגובה לריבית ראינו את המדדים קצת מתקנים כלפי מעלה אחרי יום של ירידות, אבל מאז הם חזרו לאותה רמה של לפני ההודעה, תל אביב 35 יורד באחוז, תל אביב 125 יורד גם כן באזור האחוז. הדולר קצת התחזק אחרי הסגירה שלו, ואנחנו רואים אותו היום על 3.477. סך הכל יום שלילי בתל אביב, למרות ההודעה של בנק ישראל, סך הכל צפויה. בעולם אנחנו רואים בארצות הברית פתיחה עם ירידות קלות, אפשר להגיד. S&P יורד ב-0.1, הנאסד"ק יורד ב-0.2, לא איזה שהן ירידות חדות. בעיקר על רקע המקרה קורונה בסין, שאולי כן. עוד פעם תתחיל לסגור את הכלכלה
כן,
שלה.
כן, זה מטורף. טוב, מה שקורה שם. תודה רבה, אורי גרינפלד. תודה להתראות. איפה הכסף? סיימנו. עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בר ברגר, בדיגיטל מיכל קדוש מאורטה ונויה חסון. אני אהיה כאן מחר ב-4, בן כספית ואריה אלדד יהיו כאן עכשיו.